אנחנו נמצאים בפרק ג' של המאמר, אחרי שהסברנו את למה המסעות הם דווקא במספר מ"ב, מה עניין העלאה, מבחינת המידות כפי שהם נמצאים במקור, כל האריכות שהיה לנו עד כאן. עכשיו אנחנו בחלק האחרון של המאמר. והנה להבין בעניין השישה מידות בפרטות. להבין כמה נקודות בצורה יותר מפורטת, להבין את הסדר של המידות. יש לנו חסד, גבורה, תפארת, ואחר כך יש לנו נצח, הוד, יסוד. אז להבין את ההבדל בין חסד, גבורה, תפארת לבין נצח, הוד, יסוד. ואנחנו נלמד שלמרות שנצח והוד הם הנמוכים, אבל באמת דווקא אלו הנמוכים מושרשים ובאים ומבטאים את היותר גבוה אפילו מהחסד גבורה תפארת. בואו נראה את הלשון בפנים. היות נודע כי נצח ועוד נקראים ירחים. ידוע שבפתח אליהו, אז נצח ועוד, הספירות הללו, קוראים להם ירחים. ירח. ירחים, מה זה ירחים? לבר מגופה. יש לנו את הגוף, ויש את מה שלבר מגופה, יוצא מהגוף. אז נצח ועוד נקראים לבר מגופה, מחוץ לגוף. ונקראים, עוד כינוי יש להם, בדי ערבות. קבלה קוראים לנצח ועוד בדי ערבות, שני ערבות. למה קוראים להם בדי ערבות? כתוב את ההסבר שאין בהם לא טעם ולא ריח. אז יש לנו אם כך שתי הגדרות על נצח ועוד. הגדרה אחת שהם לבר מגופה, חוץ לגוף, והגדרה שנייה שהם נקראים בדי ערבות. צריך להבין את שתי ההגדרות הללו. ופירוש, מה המשמעות של שתי ההגדרות האלה שאמרנו. אז אני מתחיל קודם כל להסביר את ההגדרה הראשונה. מה זה נקרא לבר מגופה, זה מחוץ לגוף. היינו, כחסד גבורה תפארת, שמסתכלים על שלושת המידות הראשונות, הם עצם המידות. זה עצם המידות. אדם מתבונן בעניין אלוקי שאמור לעורר אצלו אהבת השם, יראת השם. אז עצם המידות הבסיסיות שנוצרו מהשכל זה החסד, הגבורה והתפארת. זה הבסיס של המידות. זה היסוד של הכל. ככה גם הוא מביא בתניא בתחילה שחסד וענפיה וגבורה וענפיה. כל השאר נקראים ענפי החסד או ענפי הגבורה. אבל חסד וגבורה ותפארת הם העיקריים. ונצח עוד יסוד, מה היחס לשלושת המידות האחרונות, נצח עוד יסוד, הם השפעות המידות לזולתו. בחסד וגבורה זה איך המידות בוערים בתוך ליבו של האדם. יש לו אהבה עצומה, יש לו יראה גדולה גדולה. נצח ועוד זה איך הוא מממש ומבטא את המידות הללו לפעול כבר אצל האחר, איך הוא פועל על עצמו שהוא ילך, אכן אם למשל הוא יתעורר במידת החסד, כמו שיסביר בהמשך. יתעורר במידת החסד, לתת למישהו עניין, כסף או עזרה, הוא יתעורר באהבה אליו. אז הנצח בא ואומר לו, נו, תקום, תממש את העניין הזה. אז זה לא איך שהמידה היא בוערת בתוך עצמו, אלא זה איך שהמידה פועלת עליו כבר בתנועה של כלפי הזולת, ולכן נקראים לבר מגופה. לכן קוראים להם בקבלה, הם מחוץ לגוף. יש את הגוף עצמו, את המידות כפי שהם בתוך עצמך, ויש שהמידות הללו עניינם הוא לבר מגופה. אז זה הסיבה להגדרה של לבר מגוף. למה קוראים להם בדי ערבות? למה אומרים על נצח ועוד שאין להם לא טעם ולא ריח? בעניין שהם בהם טעם וריח, היינו מה המשמעות של ההגדרה הזאת? כי בחסד גבורה תפארת, כשאצל אדם בוער חסד או גבורה או תפארת, אז הוא יודע להסביר לעצמו למה יש לי אהבה, למה יש לי יראה. עדיין מאיר אצלו ההסבר, הטעם, הסיבה, התובנה שהולידה את המידה המסוימת הזו, התובנה עדיין נמצאת אצלו בצורה מאוד חזקה. אז לכן הוא מרגיש את החסד או את הגבורה וכן הלאה. כי בחסד גבורה תפארת יש עדיין נערת השכל והטעם. כשאדם מאיר אצלו חסד גבורה תפארת, פירושו של דבר שהשכל והטעם, ההסבר שגרם לו להגיע למידה הזו, עדיין מהירה אצלו. ולפי הערת המוחים והשכל, כך הם אופני עמידה בהתפעלות הלב, עם רב ועם מעט. וגם עוצמת הרגש, עוצמת האהבה, עוצמת העירה, היא תוצאה של עוצמת התובנה בעניין. כי הערת המוחים מהירים בחסד גבורה תפארת. מידות חסד גבורה תפארת, כשהם פעילים, זה אומר שההערה של המוחים, מה זה המוחים? ההסבר שהוביל אותו לעניין, מהיר בו. ולכן על חסד גבורה תפארת אומרים, יש להם טעם. טעם מלשון הסבר. לכן בחסד גבורה תפארת יש בהם טעם. מה הכוונה יש בהם טעם? היינו, הערת הטעם מתלבש, הערת הטעם מהשכל מתלבש במידה. אבל שאין כן בנצח מאוד, מה זה נצח? נצח זה אומר אני מנצח את כל המניות והעיכובים, ומכיוון שהוחלט אצלי לתת לשני איזושהי נתינה, שזה ביטוי של החסד, אני אעמוד בזה ואני אעשה את זה. אז ישאלו אותו, שהוא ישאל את עצמו, בעצם למה החלטתי לתת, אמר אני כבר לא זוכר. אני רק זוכר שהייתה החלטה כזו. ואז הוא בניצחון מבצע. אז בניצחון אין טעם. אין טעם ואין ריח. זאת אומרת, לא מאיר לו ההסבר למה הוא הגיע למסקנה הזו, אבל המסקנה שנולדה כתוצאה מהשכל, החסד שנולד, יש לה חסד ענף. נצח הוא ענף מהחסד. דהיינו, מגיע לביצוע, אז אין טעם, אבל זה קיים עם עוצמה מאוד חזקה. זה התגברות, נכון? הוא רואה שהוא מתגבר על עצמו, למרות המניות ועיכובים, והוא אפילו לא מבין למה. זה בא כפי שיסביר בהמשך, שנצח שורשו מהעצם. שורשו הרבה יותר גבוה, ולכן העוצמה שלו היא הרבה יותר חזקה. זה בעצם הנקודה שהוא רוצה להסביר כאן.
רק לא מוגע למה, אין לו טעם.
אין לו טעם כי לא מורגש אצלו ההסבר. הוא לא יודע לתת לעצמו הסבר למה. ככה הוחלט, ככה עושים. נראה את הלשון בפנים. כי נצח ועוד היינו, מתי אדם צריך להשתמש עם הנצח ועוד? מתי זה בא לידי ביטוי? שאחר שנסתלקו השכל והטעם של המידה, ההיגיון שהוביל אותו למידה כבר כרגע לא קיים, נסתלק, מכל מקום מתנצח לעשות המידה. הוא מנצח את כל המניות ועיכובים לממש את אותה המידה שהתעוררה אצלו, מחמת שכך נשאר ההסכמה אצלו. כי ככה הרי סוכם, אז אנחנו מבצעים. למרות שכרגע אין לו את אותו אנרגיה שהייתה לו כשהוא החליט את זה. הוא החליט את זה, הוא הבין כמה זה חשוב וכמה זה נחוץ, ולכן הוא החליט שככה עושה. אבל עכשיו שמגיע לממש את זה, הוא כבר לא זוכר את כל התהליך שהוביל אותו להחלטה, אבל הוא מנצח את עצמו. וזהו פירוש נצח ענף החסד. לכן כתוב שנצח זה ענף של חסד, דיינו, שעושה חסד, מחמת שהוסכם אצלו להיות חפץ חסד. וכבר נסתלק הטעם והשכל שהיה בזה. מאיזה טעם הסכים כן? מה גרם לו? מה הסיבה שהוא החליט והסכים לעשות את החסד? זה כבר נסתלק ממנו, אפילו לא זוכר. רק שנשאר ההסכם לבד, נשאר לו רק המסקנה, ככה הוחלט, ככה מבצעים. ולכן נקרא בדי ערבות, לכן בקבלה קוראים לנצח ועוד בדי ערבות, מה הכוונה בדי ערבות כמו שהוא אמר קודם? שאין בהם טעם וריח. למה אין בהם טעם וריח? היינו שכבר נסתלקו מליבו המוחין הנקראים טעם. אבל זה שאין לו טעם וריח זה לא אומר שבגלל זה הוא נהיה יותר חלש. להפך, הוא יותר עוצמתי, יותר חזק. אך עם כל זה, בחינת הניצוח וההסכם החזק יעשה את החסד. אף שליבו בא לימו. למרות שהוא אומר, אני לא כל כך מבין למה החלטתי ככה. אבל הייתה איזו החלטה כזו שאני אומר, אמור... לתת לפלוני עזרה כזו וכזו. ככה ישבנו, דיברנו על העניין והוחלט. כשמגיע הרפול הוא צריך עכשיו לפתוח את הכיס ולהוציא את הכסף שהוא החליט. הוא אומר, אבל עכשיו אני לא באמת חי את אותה תובנה שהובילה אותי להחלטה. אבל ככה הוחלט, אז ככה מבצעים. אז הנצח, זה, אין בו טעם, אין בו ריח, יש בו רק את ההחלטה של העניין. כמו כן ההוד נקרא ענף הגבורה בקו שמאל. ונמצא לפי זה, אז מה יוצא? נמצא לפי זה מובן. כי עכשיו מה יותר קרוב לשכל? חסד גבורה תפארת. נצח ועוד יותר בלי טעם, בלי ריח. לכאורה מה יוצא שמה יותר גבוה? חסד גבורה תפארת יותר גבוהים, יותר בעלי רמה. ואילו נצח ועוד הם כבר כאילו בלי רמה, זה רק השורה התחתונה. נמצא לפי זה מובן. כי חסד גבורה תפארת הם למעלה במדרגה מבחינת נצח ועוד. ככה זה נראה. אבל האמת שמסתכלים בקבלה רואים שמייחסים לנצח ועוד שורש יותר גבוה מהחסד גבורה תפארת. עכשיו יביא ציטוט מהקבלה ויסביר את זה שנצח ועוד, למרות שזה נראה נמוך יותר, זה בדי ערבות בלי טעם ובלי ריח, אבל השורש הוא מבטא את העוצמה שבאה מהכתר, נראה את הלשון. אם כן, לפי זה, אם אנחנו אומרים שנצח ועוד זה נמוך יותר, צריך להבין מה שכתוב בפרי עץ חיים. כתוב בספר פרי עץ חיים, שער העמידה פרק י' ד', בכוונת כל עליון גומל חסדים טובים. אז על המילים האלה, כל עליון גומל חסדים טובים, הוא מסביר בפרי עץ חיים שעל איזה דרגות מדובר. אז קודם כל נראה את הלשון, אחר כך נראה את ההסבר. כל עליון, כתוב בפרי עץ חיים, איזה דרגה זה שקוראים לה כל עליון, הוא ארי חמפין. ארי חמפין, כידוע, זה הכתר. רצוניות הכתר נקרא אריך, שהוא הכתר. ואז הוא אומר, כל עליון, שזה ארי חמפין, הוא גומל חסדים טובים. מה זה גומל חסדים טובים? אז הוא מסביר שם בפרי עץ חיים, שהוא הגמל חסדים. מי הם החסדים? זה לא החסד, אלא זה ענף החסד. מה זה ענף החסד? שנצח, הוד, יסוד, איזה רמפין, המוציא אותם בסוד תוספת מחדש. ארי חמפין, הכתר, מגלה את החסד בעוצמה חדשה, מה שהיא לא הייתה קודם. קודם היה חסד, ועכשיו יש ענף החסד, שזה הנצח. שנצח, הוד, יסוד חדשים, איזה רמפין. מאיפה נוצר הנצח, הוד, יסוד, שזה ענף החסד או ענף הגבורה, מאיפה זה בא? זה לא בא מהחוכמה והבינה ודעה, זה לא בא מההסבר. מאיפה זה בא? נמשכים מהכתר דווקא. אז רואים אם כך שהשורש של הנצח יותר גבוה מהשכל, הוא בא מהכתר. וזהו גם כן, זה מסבירים בפרי עץ חיים על המילים, כל עליון גומל חסדים טובים. אותו דבר כתוב שם בפרי עץ חיים, פרק אחד מאוחר יותר, וזהו גם כן עניין, הוא מביא גואל לבני בניהם, שהם נצח ועוד. יש בני בניהם, שזה ענף החסד, יש את החסד, יש בני בניהם, שזה דור אחד נוסף, אז מביא גואל לבני בניהם, שזה הולך על נצח ועוד, כמו שכתוב שם פרק ט"ו. הרי מבואר, אז מה מביאים מהקט, מה מבינים מהקט הזה בפרי עץ חיים? שנצח ועוד שורשה מהכתר, שהוא למעלה מאבא ואמא, כתר זה הרבה יותר גבוה מחוכמה ובינה, וכל שכן מחסד גבורה תפארת. אז יוצא שהנצח ועוד שהוא בדי ערבות, בלי טעם ובלי ריח, אבל מאיפה הוא מושרש? מהכתר יותר גבוה אפילו מחוכמה בין הדת. אז צריך להבין את זה. לא, עוד לפני שנבין את זה, וגם מבשרי אחרי זה. אפשר לראות את זה במוחש, שהתחתון שורשו מהגבוה. מה אמרנו קודם? שחסד גבורה תפארת זה הידיים. זרוע, חסד זרוע ימינה, גבורה זה זרוע שמאלה. מה זה נקרא נצח ועוד? ירחין, מהרגליים. מה מחזיק את הראש? לא הידיים, הרגליים. זאת אומרת, הרגליים, שזה נצח ועוד, הוא מושרש והוא קשור עד הראש, עד למעלה. וגם מבשרי החזה, שהרגליים, שהם מבחינת נצח ועוד, הרי הם המעמידים הגוף והראש, ונושאים את הראש. לא רק באופן טבעי, כשאדם הולך, אז הוא הולך על הרגליים, וגם לרפואת הראש, רואים הרבה פעמים, שרוצים לרפא משהו בראש, הוא על ידי הרגל שמשימים במים חמים וכדומה. לפעמים פעולה שעושים ברגל, היום בכל מיני שיטות של דיקור רואים את זה בצורה מוחשית, שאתה עושה פעולה ברגל וזה מביא רפואה בראש, לפי שיש גידי הראש והרגל. כמו בגשמיות יש כזה מושג שגידי הראש נמשכים עד הרגל ודרך הרגל אתה משפיע על הראש, או אדם בריא עומד על הרגליים, אז הרגליים מעמידים את הראש, ככה גם ברוחניות. הנצח והעוד שהם בעצם ירחים לבר מגופה, מאיפה הם באים? הם באים מהכתר שזה יותר גבוה אפילו מהאבא ואמא, מהחוכמה ובינה. כי נעוץ סופן בתחילתן. כי זה הסדר שהסוף, נצח והעוד, איפה הוא נעוץ, מאיפה הוא מתחיל? מתחילתן מהגבוה מאוד. הביא לכך עוד המחשה מעניינת. יובן זה על דרך משל, שאנו רואים, הביא עוד משל ודוגמה, שרואים שדווקא הגבוה יותר, הוא יכול לרדת אפילו לתחתון הנמוך ביותר. מה הדוגמה שהוא מביא? שיש איש חכם ולומד. אפשר לראות אדם שהוא חכם, הוא לומד, הוא יודע הרבה שלומד כל היום. ומכל מקום אין יכול ללמד ולהשפיע לזולתו, למי שהוא קטן ממנו. אתה רואה, תגיד לו, יש פה איזה מישהו קטן, תסביר לו. לא יכול להסביר לו. הוא לעצמו מבין ומשיג העניין. זה שהוא לא יכול להסביר לשני, לא כולו מבין. לעצמו הוא מבין, אבל להסביר למישהו אחר שהוא יותר נמוך ממנו, אין לו מילים. מי כן יוכל להשפיע לזולתו לנמוך? אבל להשפיע לזולתו אין ביכולתו. אבל ואדם שהוא יותר חכם ממנו, תביא אדם שהוא עוד יותר חכם, עוד יותר ברמה יותר גבוהה, הוא יכול להשפיע וללמד לאחר החוכמה. איך זה יכול להיות? דווקא אדם שהוא יותר חכם, היה אמור להיות יותר מופשט מהאיש הפשוט. רואים בפועל שדווקא יותר חכם, איך כתוב על שלמה המלך, שהיה חכם מכל אדם, אז כתוב על זה אפילו מהטיפשים. זאת אומרת, הוא יכל למצוא שפה אפילו לנמוכים ביותר. למה זה? שמפני שהוא חכם יותר, הוא מבין הדבר לעומקו, דווקא בגלל שהוא יותר חכם, והוא מבין את העומק של העניין, על ידי זה דווקא יכול להשפיע לזולתו. אז רואים את אותו נקודה שאמרנו קודם, שדווקא יותר גבוה, איפה הוא מתבטא? ביותר נמוך. והנה החוכמה מאין תימצא. החוכמה הרי המקור של המאין, מה זה עין? מבחינת כתר. וכאשר השיג זה החוכמה לעומקה ושורשה, דווקא החכם הגדול יותר פירושו, למה הוא חכם יותר גדול? כי מה מאיר אצלו יותר? העין מאיר אצלו יותר. הכתר מאיר אצלו יותר. מאיר בו מבחינת העין. על ידי זה הוא שיכול להשפיע למטה. לכן, בגלל שמאיר לו הכתר, העין, אז הוא יכול להגיע עד לרגליים, עד לאדם הנמוך. אם כן, אנו רואים שכדי להשפיע לזולתו, שזהו ירידה מעצמותו, רואים שכדי להשפיע לזולת, שזה נקרא לצאת מעצמך, לבר מגופה, לצאת מהגוף, מי יכול לצאת לבר מגופה? לבר מגופה זה נצח ועוד, אז מה מבטא הנצח ועוד? הכתר. תלוי דווקא במה שמשיג החוכמה לעומקה, מבחינת עין, שממנו תימצא החוכמה, ולא כן במי שאינו מבין החוכמה לעומקה ותכליתה. אף שחכם ונבון הוא לעצמו, אדם שהוא חכם לעצמו אבל הוא לא מבין את העומק, פירושו שלא מאיר לו העין, אבל פיקין, אינו יכול להסביר ולהשפיע לזולתו. אז ככה זה במשל, ככה זה בנמשל, ונסיים את המשפט האחרון, וכמו כן יובן למעלה, אותו דבר זה בספירות העליונות, לבחינת נצח ועוד שהם לבר מגופה, שהוא ירידת השפע מעמידות עליונות למטה, שורשה מאיפה הם באים, נמשך דווקא מבחינת עין וכתר, שהוא למעלה ממוחין שבראש. כמו שכתוב, והחוכמה מעין תמצא. וזהו, זה מה שאומר בפרי עץ חיים, שלהיות מביא גואל לבני בניהם. בני בניהם, מה זה בני בניהם? שהם מבחינת נצח ועוד, מי יכול לפעול את זה? ועל ידי התגלות כל עליון מבחינת כתר. כשיש דרגת כל עליון זה יורד עד למטה מטה. זה ההסבר במשמעות של בחינת נצח ועוד, שהם נראים נמוכים אבל שורשם גבוה ביותר.